ברוכים הבאים לפרק ה-253 של חולה על כדורגל הפודקאסט, ומחר נבחרת ישראל תארח במרכאות בבודפסט את נבחרת איסלנד בחצי גמר ליגת האומות, והמנצחת תשחק בחוץ מול המנצחת במשחק של בוסניה ואוקראינה. ומי שנמצא איתי כאן היום, הישר מבודפסט, עמית לוינטל, שליח וואן למשחק. מה העניינים, עמית?
בסדר יוסי, מתרגשים פה, יש פה, כן, ככל שמתקדם הזמן ואני הגעתי מוקדם, אז התכונה עולה. אנחנו היום, יום לפני, עם סיבות עיתונאים, מחנות אחרונות. מני טיים, אתה יודע, תשתף, אני אשמח לשמוע את התחושות שלך. כאילו מרגיש, זה לא מרגיש, כאילו אנחנו לפני משחקים אחרים, אולי היסטוריים, של הנבחרת שלנו.
כי יכול להיות שאנחנו באים כל פעם עם איזו ציפייה מוגזמת, ואז מתאכזבים, אז אתה יודע, אולי ננמיך קצת את הציפיות ונפתיע, אתה מבין?
כן, אני חושב שזה דווקא בדיוק, זה אחד הדברים החיוביים, לעומת נובמבר, ששיחקנו פה אז, אתה יודע, לפני 4 חודשים, רומניה ושוויץ, ואז היה כזה, אמרנו, וואו, אנחנו נגיעה מהיורו, ובאמת, היה יותר לחץ אמונה, גם בעקבות כמובן המלחמה בארץ, ואירועי 7 באוקטובר. הפעם, אתה יודע, יותר מתמקדים בכדורגל, לא יודע מה יהיה, אבל בוא נגיד, המשחק מול איסלנד זה כזה 50-50, אבל אנחנו צריכים, בוא נגיד שאם לא נעבור את איסלנד, תהיה אכזבה ענקית, אנחנו...
כן.
בשלב, אם אנחנו עוברים, אנחנו נהיה אנדרדוג, אבל יש פה כאילו חצי גמר שבו אנחנו הפייבוריטים, אפילו שזה לא בארץ, לא יודע אם פייבוריטים, אבל בטח שווים לאיסלנדים, אם לא יותר מזה, ואחרי זה אנחנו נהיה אנדרדוג, אבל אם נעלה. אני חושב שיש משהו בנבחרת הזאת, משהו ככה... שקצת טוב שאין הייפ גדול, זה, אתה יודע, טוב לחבורה של חזן ובניון, קצת, באופן מוזר אני אומר את זה, זה אולי הצמד משחקים שלפניהם, יש הכי הרבה שקט דווקא, אם אתה משווה את זה למוקדמות.
כן, אתה מרגיש את זה כאילו בעצמך, שמה, מדברים פחות, שמתלהבים פחות, מהנבחרת כלומר.
אני כן, אני מדבר על, על התכונה, על בקרב הקהל, כמובן זה שהמשחקים לא בארץ, זה שהציבור, מן הסתם, הראש שלו בענייני חטופים וענייני המלחמה ודברים אחרים, וכמובן אני משווה את זה אוטומטית למה שהיה פה בנובמבר, שהביאו 600 ילדים מעוטף עזה, משפחות שלהם, שזה הרבה יותר מהכדורגל, שהשחקנים הגיעו אז אחרי חודש שהם לא שיחקו בכלל כדורגל, שהשחקנים יום לפני המשחק גורלים מול רומניה עד 2 בלילה ישבו במלון ודיברו עם המשפחות, ואתה יודע, הראש שלהם לא היה מרוכז במטרה. הפעם זה ב-180 מעלות, הפוך, חזן ובניון, הכל מקצועי, תלך הדוגמה, אתמול היה יום סגור, יום אמונים סגור. עכשיו, פעם קודמת בנובמבר, גם ביום כזה היו שולחים סינקים, היו דואגים לרצות את העיתונאים, שכולם יהיו מבסוטים, הפעם... ההוראה היא שלא מעניין אותם, זה מסביב, הם מרוכזים רק במטרה, שזה לנצח את איסלנד, וכן, בואו נראה, הולך להיות משחק מאוד מעניין עם איסלנד, כי זה קרב סגנונות, ממש...
זהו, נדבר על זה, וגם ככה, בדיוק קראתי את הכתבה שלך, שעלתה היום, ממש לא לפני חצי שעה, 45 דקות, על המצבים הנכים, נדבר על הכל, אבל האמת, השאלה הכי חשובה שאני רוצה לשאול אותך, זה איך היה לראיין את אשטבן פישון. תשמע, זה כאילו, זה, אני נראה לי, אם אני הייתי עושה את זה, הייתי מגמגם, כאילו, זה פאקינג אשטבן פישון.
כן, תמיד אני נפעם מחדש כמה העם ההונגרי, באמת אנשים נפלאים וחמודים, פעם קודמת פגשתי את שלוי.
וואו. זהו, זה גם שאלה איזה...
קודם כל, העובדה שמדברים עברית, יוסי, זה מחמם את הלב, אחרי כך בשנים שהם לא בארץ, וזה, אתה יודע, אנחנו רואים זרים היום בכדורגל הישראלי, שאתה יודע, חושבים כבר מה אני אעשה, מה אני, איך אני אתנהג, מה אני אלבש, כי מחר אולי אני אהיה בליגה אחרת, הפעם החיבור הזה, אתה יודע, לקהל, לישראליות, זה היה, התחושה היא שזה היה יותר חזק, ומה שיפה, שהם כאילו הישראלים בהונגריה, כי הם מאוד קשורים פה, הם עדיין המאפיה הישראלית, כל החבר'ה ששיחקו
ביחד. ואמרת, גם כתבת את זה בראיון איתו, הם עובדים כולם ביחד, שלוי, גבורולמאי, נכון?
נכון, ואגב, אישטבן עמר, אתה זוכר אותו? אמרו לי שהוא מהר של סניף איקאה פה, ליד בודפשט, אז... אז כן, אבל הם כולם בקשר, דואגים אחד לשני, גם, אתה יודע, גבור אלמאי פה, הבן שלו הוא שחקן מאוד מוכשר בפרנץ ורוש, בן 22, אדם אלמאי, וכן, תשמע, זה נחמד מאוד, אתה מראיין אותו באנגלית, ותוך כדי התשובות, אז פישון אתה אומר, חבל, עצוב, ועובר לעברית, ואז חוזר לאנגלית, והוא... כן, איש מקסים, איש באמת מדבר יפה מאוד, גם אוהב לאכול, אז אתה יודע, אם אתה יוצא, אתה רוצה לאכול טוב, תלך עם פישון, אתה יודע, אוהבים לרדת על הבטן שנהייתה לו אחרי הפרישה, אבל באמת, בן אדם זהב, ואני מוקסם כל פעם מהחבר'ה ההונגרים האלה שעושים לנו, צריך להגיד, שירות אדיר, ומזכירים לנו כמה כדורגנים הם שגרירים וכמה המשמעות שלהם יכולה להיות גדולה בחזית התקשורת ובייחוד נוכח המצב הלא פשוט שלנו בזירה הבינלאומית, הם עושים לנו שירות אדיר פה.
לגמרי, תשמע, זה גם, אתה יודע, זו תקופה, שנות ה-90 שהיו באים לפה כדורגלנים מברית המועצות לשעבר והונגריה, וזרים שבאמת כאילו היום בכלל לא התקרבו לפה לישראל, אבל זה כיף לחזור לתקופה הזאת. טוב, לפני שנמשיך, רק אני רוצה להזכיר למי שצופה בנו ביוטיוב, להירשם לערוץ, לעשות לייק, מי שמאזין לנו בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה אחרת, גם לדרג אותנו, ולעקוב אחרי חולה על כדורגל בפייסבוק, טלגרם, טוויטר, טיק טוק, אינסטגרם, וכמובן גם באתר כדורגל.com, יש שם גם אחלה כתבות הכנה למשחק. במה להתחיל, עמית, אתה רוצה שנדבר קצת על הזימונים של הנבחרת? כי
כן,
יש כמה שחקנים כן, יש כמה שחקנים שנשארו בישראל או בנחר, איפה שהם משחקים. ואני חושב שאולי, טוב, אני אתן לך, עמית, מי השחקן שהכי חסר לך בנבחרת?
עומרי גנדלמן.
איזה כיף, איזה כיף שזה הדדי, בוא נגיד ככה, כן.
תראה, יש פה כמה עניינים, קודם כל, עומרי גנדלמן הוא שחקן השדה לדעתי הכי גבוה היום שיש לישראל.
בדיוק, שקראתי את הכתבה שלך ודיברת על הגובה הממוצע של הנבחרת האיסלנדית ושמול ישראלי, ואתה אומר בוא נעזה, עומרי גנדלמן גבוה, משחק ראש פנטסטי, אז עוד יותר חשיבות שלהם.
אתה יודע, צחוק הגורל זה שהוא כובש רביעייה במשחק לפני פגרת הנבחרות, שזה... אם אתה, אתה יודע, חובב ספרות, אז כאילו איזה רמז כזה, שאתה אומר אחרי זה אני אגיד למה לא זימנתי, כמה ישראלים כבר כובשים רביעיות בכלל, בטח בליגה מכובדת באירופה. כן, תראה, אני חושב שהוא אחד השחקנים הכי אירופאים באופי, הוא קצת מזכיר את ניר ביטון בזמנו, אבל יותר מכוון, יותר טכני, יותר יודע לעשות תנועה בלי כדור מקו שני, ותראה, מצד אחד חזן שם דגש על לכידות ורוצה בעיקר לבנות על התלכיד ועל השחקנים שכבר היו בנבחרת וכל זה, והוא חלק, והוא לא רצה עכשיו פתאום להביא איזה יותר מדי גורמים חדשים. מצד שני, אתה יודע, מאמן נבחרת צריך לזמן את השחקנים שנמצאים בכושר טוב, צריך לדעת לעשות את התאמות ולבחור את מי שהכי מתאים למשימה, וכשאתה מדבר על התמודדות עם איסלנד, אז אפשר לקחת את זה לשני כיוונים, איפה יש לנו, סליחה, אפשר לקחת את זה לשני כיוונים, אחד זה, אנחנו צריכים קצת שחקנים טכניים, כמו סקרגלוך ואחרים, שיכולים להתגבר על האיסלנדים, ולנצל את היתרון, והדבר השני זה לצמצם את היתרון של האיסלנדים, בקטע הפיזי, שחקן השדה הכי גבוה שלנו, דור פרץ, 1.85 מטר, הוא גם אגב הבלם המספר 3.5 עכשיו, הוא נפצע לך בלם 2, דור פרץ הופך להיות בלם, להעדיף את גלאזר,
אז זהו, אז אני אומר, במיוחד אחרי שהחלפת את טרס שלמה, והבאת את דן גלאזר, שבאמת כאילו אחלה שחקן והכל, יכולת להביא שחקן שיכול לשחק גם כבלם, וגם כקשר גבוה, אז יכולת להרוויח מכל העולמות, ובאמת לא הבנתי. עכשיו אני יכול, בוא נגיד ככה, שמבחינת הקישור זו חוליה שיש בה, באמת יש לנו מאגר גדול של שחקנים שגם נמצאים בכושר טוב, אם זה דור פרץ, קניקובסקי, תומר יוספי, גדי קינדה, רבדי צפורי גם עושה אחלה עבודה בטורקיה עדיין, כאילו, אז אתה אומר, אולי יש לך איזשהו עוטף שחקנים, אבל כשאתה לוקח את כל השקלולים של גם הגובה, גם הפציעה של רז שלמה, גם הוורסטיליות של גנדלמן, אתה אומר, בונה, יכולת להרוויח פה אחלה שחקן, שיכול לתת לך את האפשרויות האלה.
ואני שואל את עצמי, אתה יודע, גנדלמן גם היה בנבחרות הצעירות בורג משמעותי.
נכון.
אני שואל את עצמי, עד כמה העובדה שהוא משחק בקבוצה שפישלה בגדול מול ישראליות העונה באירופה, פגעה בו אולי, או בערכה, אבל שוב, מבחינה מקצועית אני חושב שהוא השם שהכי חסר לי בנבחרת. תשמע, שני הבלמים שלנו הם נמוכים, במושגים אירופאים, אין הרבה נבחרות עם בלמים יותר נמוכים, שון גולדברג 1.79 מטר, מיגל ויטור 1.84 מטר, אז מאוד מאוד חשוב שיהיה עוד איזה מישהו גבוה וקשר באמצע שיכול בהחלט לעזור, אבל אתה יודע, זה גם עניין של הכושר שהוא נמצא בו, הערכה בבלגיה, זאת אומרת, זה לא שאתה זורק למגרש כל תורן אפשרי, הוא פשוט לדעתי שחקן שיכול להוסיף לנו מקצועית, ובסדר, תשמע, בסוף, גם עם הסגל שיש לנו צריך לעבור את איסלנד, וההתקפה שלנו, בכושר טוב, וסך הכל רן זאבי, 5 משחקים במרץ, קרובי 6 שערים, שברת בצורת, כבר נראית כמו היסטוריה רחוקה, אוסקר גלוך מגיע אחרי גול גדול, ואנחנו באמת רוצים שהוא סוף סוף יגיע למשחק גדול בנבחרת, ונדמה שזו היריבה האופטימלית לעשות את זה מולה, כי קצת, אתה יודע, כבדים, החבר'ה איסלנדים, לא כולם שם בכושר מי יודע מה, וחלילי כמובן אולי השחקן של הנבחרת מבחינת הכושר והדברים שהוא עושה, כבש את כל השלושה שערים האחרונים של מכבי חיפה בשלושה משחקים שונים, ומעבר לשערים הוא פשוט שחקן אדיר. אתה יודע, תמיד אפשר לדבר מקצועית על זה שחסר לנו קצת בקו שמאל מקבילה כזאת לחלילי מצד ימין, אבל...
היית צריך, אתה יודע, שני שחקנים שהיו צריכים להיות שם, אז זה מנור סולומון ודולב חזיזה, והפציעה של סולומון שמסתבכת, ועדיין הוא לא מתאושש ממנה, זה באמת מקרה עצוב, וגם חזיזה לא מתאושש מפציעה, אז תעלה שם עם שחקנים שאולי לא העמדה האולטימטיבית שלהם, כמו דור תורג'מן, שיכול לשחק את העמדה הזאת, או אפילו חשבתי אולי גבי קניקובסקי, נעלה עוד, כאילו ניתן עוד מעט, נגיע עוד מעט להרכב האידיאלי, אבל יש פה גם אילוצים כאלה, כן.
נכון, אני אוהב את זה שיש צעירים שלפני שנה היו בנבחרת הנוער, החלילי תורג'מן וקרו קנו, שהם משתלבים וזו מגמה מצוינת, צריך להזכיר שאנחנו באיזה מגמה שלא מעט הצלחות לכדורגל הישראלי, שזה רק צריך לחלחל, לעשות את הדרך ההפוכה עד לבוגרים.
נכון.
אבל, כן, אבל זה מסוג המשחקים שאתה, אם אתה רוצה להפוך לווינר, אתה צריך לדעת לקחת אותה, וכן, אחד הדברים שעוזרים אצלנו בנבחרת, זה היררכיה די ברורה, זאת אומרת, חוץ מאולי מקום אחד, אתה יודע את ההרכב בעל פה, אני חושב, וזה יאמר לזכות הצוות המקצועי, אתה יודע, אפשר... לא מעט ביקורות וסימני שאלה.
זהו, כי הם מקבלים הרבה ביקורות. השאלה, אתה שותף לביקורות האלה? של האי-זימונים, של גם כל העניין של זהבי עוד לפני כן?
תראה, אנחנו בתקשורת, התפקיד שלנו זה לבקר ולהעלות שאלות ותהיות ולעשות את ה... כן, אנחנו לא להקת מודדות, ומן הסתם תמיד אפשר לטעון וכולם מעריכים, בוא נגיד, הסיכויים שלנו להיות ביורו זה לא יותר מ-25%, לא בגלל איסלנד, את איסלנד אתה כנראה תעבור, אבל אחרי זה שחק בחוץ, גם אם זה בבוסניה וגם אם זה באוקראינה, ושוב, אני לא רוצה לרתום את הגל לפני הסוסים, אבל אנחנו כן נתייחס אולי לאופציה לדבר הפלייאוף, אני חושב שזה, אתה יודע, הרבה אנשים כבר, אך תמיד המאמן השם, ואתה יודע, בסוף, לכולם יש חלק באי הצלחה, וכבר אנשים אוהבים להכין, להגיד, אם היית רק מזמן טעור, אחרת, אנחנו אף פעם לא יודעים.
תשמע, נגיד, שול וייטמן לא דיברנו עליו, שהוא יחסית משחק, ואתה יודע, שחקן החודש בסלרניתנה, אתה יודע, זה לא שהיו להם משחקים גדולים, אבל הוא זכה. אז היה שם את העניין של הקילל, לא קילל, במסדרה אחרי שהוא קבע, אז אני חושב שבאמת יאמר לזכותם של בניון וחזן, שהם יש להם איזה קו מאוד ברור, הם לא חוטים ממנו, אבל אני חושב שזה יותר מדי, ויש פה עניין של אולי קצת כבוד, קצת אגו, שאולי היה אפשר למחול עליו, ואם אתה צריך, אם אתה חושב שווייטמן הוא שחקן טוב, שיכול לתרום לנבחרת, אז אתה יודע, לא קרה כלום, יש אמוציות באמצע משחק, אז אתה יודע, יכולת להזמין אותם, אותו.
כן, אגב, אתה יודע, עד היום יש את אחד הצלמים שבטוח שבגלל שהוא תפס בפריים את וייסמן עושה ככה לחזן, זה בכלל בזכותו כל הסיפור הזה, אבל לא, תשמע, יש דרך, משמעת זה חשוב, אני זוכר שאחרי אותה תקרית, אז חזן כאילו כלפי החוץ, התקשורת, אמר דברים חמים, דברי תמיכה בווייסמן וזה, כן, תראה, בסוף התפקיד של מאמן זה לקדם את הנבחרת, להביא אותה לאן שצריך להביא אותה. בסדר, בסוף תראה, יש פה כמה דברים, יש כאלה שאומרים, ישראל יש לה, כמה שחקנים יש לנו בליגות הגדולות היום, שהם זמינים לנבחרת. יש אחד והוא כאילו לא מזומן, כי סולומון פצוע, השחקן שמשחק כאילו בליגה האיטלקית ולפני זה הספרדית, איך אתה לא מזמן אותו, אבל צריך להגיד, וייסמן גם הוא היה מזומן, הוא לא היה פותח בהרכב,
נכון.
אני לא רואה אותו פותח בהרכב, צד שני, הוא נתן כמה שערים חשובים ומשמעותיים בשנים האחרונות, הוא היה חלק מהנבחרת, אני חושב ש... אתה יודע, כשלא זימנו אותו, חשבו על זה שזה גם מסר לשחקנים האחרים, שלא... יעזו להורים את הראש לעשות איזה משהו, כי אתה יודע, זה, כולם מריחים, יודעים שזה יכול להיות המשחק האחרון של חזן ובניון, ולכן הם, אז חשוב במובן הזה, הבעיה היא שאם ישראל תהיה צריכה גול, דקה 80, כולם יודעים שהיו מעלים את וייסמן מהספסק כמו שעשו, וייסמן שאגב באופן אירוני או סמלי, כבש נגד אותה איסלנד, שער מאוחר, דקה 80, 4.85, לפני מה פחות משנתיים, אז בוא נגיד ש, אתה יודע, אני מקבל את העניין הזה של חזן, אבל אני גם, אתה יודע, בסוף מאמן צריך להביא את השחקנים הכי טובים, לעשות את השיקולים המקצועיים, כי המטרה המרכזית של כולם, וגם חזן לא מסתיר את זה, וזה לטובת הנבחרת, ולהגיע ליורו, אז בסדר, הבעיה של ישראל זה לא התקפה, זה הגנה לדעתי.
כן, אני יודע. יש לומר, כן, יש לומר שהם הולכים עם האמת שלהם, זה או שזה יהיה באמת הצלחה גדולה, או שאתה יודע, לא יצליחו, אבל הם מאוד עקביים בזימונים, אני חושב, אז אתה יודע, בסוף נבחן אותם לפי מבחן התוצאה. טוב,
על וייסמן, אתה יודע, אנחנו בעידן של הרשתות, כדורגלנים היום, בניגוד לפעם, שהיית מראיין אותם, היום הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, וייסמן בעיניי טעה, הוא נגרר לדברים הפוליטיים המלחמתיים, וזה, אני לא חושב שיש קשר, אבל גם אתה יודע, העניין הזה של להתבטא כמו שהוא התבטא, בוא נגיד שזה לא קירב אותו להיות בנבחרת, כי לא רוצים את הרעש הזה, אוקיי?
וברור ש... אז יכול להיות, וזה אולי מתקשר באמת לנקודה האחרונה, שחקן אחר, נוסף שלא זומן, ירדן שואה, שיכול להיות שחזן ובניון לא רוצים להפר את האיזון הזה של... תלקית של קבוצה, אולי אתה יודע, להביא איזה אינדיבידואל שהוא אינדיבידואלי מדי, כזה.
כן, תראה, שהוא אלון חזן, אם תדבר איתו פעם, הוא יגיד לך שהוא המאמן שתרם אחר בלה התפתחות של שואה. הוא אימן אותו כשהוא היה ילד בעייתי, עוד בנבחרות הצעירות, והוא אחד המאמנים היחידים שהצליחו לגרום לשוע להתרכז בכדורגל ולעשות את המיטב, והוא מכיר אותו מצוין. אני, אתה יודע, יש לך שחקנים הרבה פעמים שהם מאוד דומיננטיים, אגב, לא רק בישראל לאורך השנים, אתה יודע, אתה יכול ללכת גינטרנצר וזה, לא תמיד זה משתלב, האיכות בקבוצה, אתה יכול להביא את זה לנבחרת, כי הרבה פעמים המעמד שלך שונה. אתה יודע, אני במשך שנים, בזמנו הייתי טענתי שרובן עטר צריך להיות מאמן נבחרת, כי ישראל בכדורגל האירופי, בערך מכבי נתניה שהייתה אז שהוא אימן אותה. זאת אומרת, לא צריך להביא את המאמן הכי טוב בהכרח, אלא מאמן שיודע להתמודד מעמדת האנדרדוג. אבל תראה, צריך להזכיר בהקשר הזה, עומר אצילי, מונס דבור, שוע, עד לא מזמן גם ערן זהבי, אנחנו היינו בתקופה מאוד מוזרה, שהשחקנים כאילו הכי מוכשרים שלנו לא היו בנבחרת. אז זהבי חזר, אבל אין ספק ששוע גם יש לו איכות, אני חושב שהוא קצת קורבן של ההתנהגות בעבר שלו, ושל הגישה וכל הבעיות שהיו לו, והיא הצלחה במכבי חיפה. יחד עם זאת, בוא נגיד ככה, בליגת האומות אין לי ספק שכבר, אם הוא ימשיך ככה, הוא יהיה בנבחרת, פשוט יש פה עניין של הקמפיין, רוצים לשמור על אותו קו, לא רוצים לעשות מהפכה ברגע האחרון, לקחת את זה סיכונים מיותרים, להצטער אחרי זה, למה הייתי צריך את זה, אז כאילו הולכים על בטוח, יש כאלה שלא אוהבים את זה, ואני מבין את זה גם, אבל אני בסדר, אני מבין את זה, מה שחשוב זה התלכיד הקבוצתי, הנבחרת הזו, רן זהבי הוא המנהיג שלה, וכולם פה ככה עובדים קשה, לא מחפשים את הזוהר, יש פה קצת משהו אפור בנבחרת הזאת, אבל עובדים קשה, ומבחינת מוסר עבודה, זו אחת הנבחרות הרציניות שהיו לנו.
טוב, בואו נתקדם קצת, נדבר גם על איסלנד, ועל איזה משחק צפוי לנו, דיברנו קצת בקטנה, קצת היסטוריה לגבי איסלנד, סיימה את בית ג'יי במוקדמות היורו, במקום הרביעי אחרי פורטוגל, סלובקיה ולוקסמבורג, בוסניה הייתה חמישית, היא סיימה עם 10 נקודות ביחס שערים של 17-16. בליגת האומות היו כמובן איתנו, סיימו את שני המשחקים בתיקו 2, שני משחקים שונים דרך אגב, איך שהם התפתחו, ואיסלנד בכלל לא הנבחרת שאנחנו הורגלנו, אתה יודע, הורגלנו במשך שנתיים, יורו 2016 שהפתיע שם, ומונדיאל 2018, גם היכולת על המגרש, גם אין ספור פרשיות מחוץ למגרש של, לא יודע, תקיפות מיניות ואונס והשמות לאונס ודברים כאלה, שחקנים לא בכושר, הרבה בלגן, אז איזה נבחרת אנחנו צופים, אנחנו הולכים לראות?
תשמע, זה נכון שכשאומרים איסלנד כולנו חושבים על ההיסטוריה של יורו 2016, מונדיאל 2018, היה להם אז דור זהב, כל העולם עשה אז כתבות, הלחם על בנייה ארוכת הטווח של ההתאחדות האיסלנדית, איך הם עבדו וכל זה. איסלנד במשבר, איסלנד בגדול, אחרי קמפיין רע מאוד, שגם הוא לוקסמבורג ובוסניה עשתה תוצאות מאכזבות. יחד עם זאת, אתה יודע, מבחינת יכולת, קודם כל נזכיר שבינואר האחרון, שכאילו לא הייתה פגרת פיפה, אבל איסלנד, המאמן הנורווגי, כן לקח סגל משני, בוא נגיד, שחקנים שהיו אז פנויים, לא אלה שמשחקים בליגות הגדולות באירופה, אבל אלה ש, אתה יודע, צריך להזכיר, יש ליגות שמשחקות בגלל החורף בצפון אירופה מפברואר מרץ והלאה, אז הוא לקח את החבר'ה האלה לארצות הברית, למשחקים מול הונדורס וגואטמלה, הם ניצחו בשניהם, ואתה יודע, אני לא, אי אפשר לזלזל, אנחנו כנבחרת ישראל באף נבחרת, בטח לא נבחרת שיש לה שחקנים בקבוצות, אתה יודע, כמו אייקס וכמו ליל וכמו גנוע וברנטפורד וכולי, מי אנחנו שנזלזל, יחד עם זאת, זה נבחרת שהיא בהחלט בבעיה, ושוב, יחסי כוחות הם די שקולים, יש הרבה מאוד משתנים, אני, אתה יודע, אקח את החלוץ של גנוע, גודמונסון, אלברט גודמונסון, 10 שערים העונה, אבל הוא לא כובש כבר 3 חודשים, הוא קצת בתקופה פחות טובה, בנבחרת הוא לא כל כך עד היום, היה פקטור גם, אתה יודע, 6 שערים נדמה לי ב-35 הופעות.
אתה צודק.
וגם הוא הסתבך, אתה יודע, תקיפה מינית, וגם היה מושה מהנבחרת, צריך לזכור, איסלנד זה רק למי שלא יודע, זה פחות מ-400 אלף איש, זה כן, 350 אלף איש, זה אתה יודע, כמו עיר במדינת ישראל, מדינה קטנה בתנאים בלתי אפשריים, כן, מי שמכיר כל הקרח והאש והקור, מאוד קשה, בשביל להצליח בכדורגל אתה צריך לברוח משם כמה שיותר מהר לאיזה אקדמיה במקום אחר, אז צריך אופי חזק, כמעט כולם שם עושים כמה, 2-3 עבודות, כי זו מדינה כל כך קטנה, אתה חייב שיהיה לך, אז אתה יודע, יש להם את הוויקינגיות הזאת, הפיזיות, המנטליות החזקה, זה, הם הצליחו גם בכדור יד ועוד ענפים, אוקי קרח וכולי, אז אתה יודע, באמת אומה ראויה להערכה והכל, והכדורגל שם, תשמע, זה... בשביל להצליח אתה חייב אופי, כי אתה נלחם מגיל צעיר, אתה צריך לעזוב את הבית, לצאת לאיזה אקדמיה מעבר לים, להיות עצמאי, וזה אחד הדברים שמאפיינים את הנבחרת הזו, השחקנים עם הרבה כוח רצון, עם מנטליות חזקה, זה נבחרת שעוברת איזה חילופי דורות, השמות, קודם כל, כמעט אין שרידים ממונדיאל 2018, יש את פין בוגסון, אבל לא הרבה יותר מזה, אז אתה יודע, לא מעט שחקנים שהם סימני שאלה, שלא משחקים בקבוצות שלהם, גם דברים שנבחרת ישראל סבלה מהם בעבר, אבל המאמן הזה, אני מאוד מעריך אותו, ריידה, הוא מתחבר טוב לשחקנים, אני עוד מעט אלך לראות, לשמוע אותו במסיבת עיתונאים, קצת מה הוא אומר וכל זה, די שקול, לא סתם עשינו פעמיים טקו עם איסלנד, ואם זה היה בארץ, בוא נגיד, היה לנו סיכוי נהדר, בגלל שזה בבודפשט, ואתה יודע, חווינו לא מעט משחקים בבודפשט עם הקבוצות הישראליות כבר, עונה, אנחנו יודעים שזה לא בית אמיתי מבחינת התחושה של הנבחרת, של השחקנים, אז זה שקול וקרב מאוד מאוד מעניין, שלדעתי יכול להגיע להערכה ואולי לפנדלים.
ממי אתה חושב שהנבחרת שלנו הכי צריכה להיזהר ממנו?
תראה, אני חושב שהבעיה מול איסלנד זה שאתה לא יכול לסמן מישהו אחד, כן? אני חושב שהבלמים לא פחות מסוכנים מהחלוצים שם, כי זה נבחרת שחיה על מצבים נייחים. כן, לצורך העניין, אינגסון, כן, יש להם בלם, ממיטיולן, אם אני צריך לציין לך, בדרך כלל אתה הולך על חלוץ, אני חושב שהשחקן הכי חשוב הוא בלם שם. הוא בכושר טוב, הוא באמת, הוא מנהיג, הוא בשיא הקריירה, באזור גיל 30 כזה, משחק באימפריה הדנית, מתעלנד אינגסון, בנייחים, הוא שחקן מצוין ומאוד מאוד מסוכן, בבניית המשחק מאחור, גם בכיוון החבר'ה מסביבו, כמובן הנטייה היא ללכת על גודמונסון, שהוא השחקן הכי חם של האיסלנדים בעונה הזו, מה שהוא עושה בגנו, 10 שערים העונה, מעורר עניין מיובנטוס, מאינטר, מקבוצות הגדולות באיטליה וגם מחוץ לאיטליה.
מה, אם אלינו היה, אתה יודע, החלוץ שמפקיע 10 שערים בסריה, היינו חוגגים. כאילו, זה לפעמים גם לא נתפס שאנחנו בישראל הקטנה, חולמים על שחקנים ושהם יככבו ב-5 הליגות הבחירות. ונבחרת אפורה כמו איסלנד, יש לה לא מעט שחקנים שעושים את זה.
נכון, ושוב, אני מציין את המנטליות והפיזיות כשני הגורמים שמאוד עוזרים להם, דווקא גודמונסון, החלוץ הזה הוא 1.77 מטר, הוא לא איזה ספסימן פיזי, מי יודע כן. מה, אבל הנחישות הזאת, ואתה יודע, כמו שאמרתי לך, בגיל צעיר אתה חייב שם להתקדם, אם אתה רוצה קריירה, אז הוא, כן, בערך מגיל 15 לא היה בבית, הלך להולנד, בנה את הקריירה שם, יש להם כישרון צעיר מאוד מאוד מבטיח מהאייקס, הלינסון, אבל בן 20 שגם אמור רק לעלות מהספסל, הוא שחקן שבלי כל כך ניסיון בנבחרת, אתה יודע, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך אצל האיסלנדים, וזה אחת הבעיות הקשות, זה לא כמו שאתה מתמודד מול ישראל ואתה יכול לסמן, אתה יודע, שחקן שניים, פה האיסלנדים באמת זה יכול לעבור, אני אגיד לך, יש להם חלוץ וילומסון שהוא גם כן לא אמור לפתוח, אבל הוא 1.93 מטר, הוא כבש במשחקי בינואר שם, כשהוא יעלה מהספסל, אם יצטרכו גול, יהיה קשה לסגור אותו, שחק בליגה ההולנדית, וילומסון. אז כן, קבוצה, נבחרת, סליחה, פיזית, שהיא באמת מאוד שקולה אלינו, אבל מאוד שונה סגנונית מאיתנו.
אז זהו, אז אנחנו נראה. לפני המשחקים שהזכרתי בליגת האומות, שהסתיימו 2-2, הראשון היה בישראל, זה היה משחק שישראל שלטה בכדור, איסלנד ישבה מאחורה, זה כאילו זה המשחק שאתה חושב שאנחנו נראה במחר?
אני חושב שהנבחרת שלנו תחזיק יותר בכדור, אתה יודע, בפוזשן זה יהיה איזה 60-40 כזה לנו, משהו כזה, אולי אפילו יותר, זה גם תלוי תוצאה, כן, אם נשים שם אדם, אולי נסתגר, אבל בגדול, לנו היתרון הטכני בקישור, לנו יש יתרון בזה שהנבחרת שלנו יותר מגובשת מבחינת הרכב קבוע שרץ יחסית, כן? בואו נשכח, רן זאבי עד אוקטובר לא היה פקטור, כן? הוא היה כבר לא אמור להיות בנבחרת. אז יש לנו, כן, זה, אבל כשאתה מחזיק בכדור היום, זה לא בכלל יתרון בכדורגל של עמנו, זה פעם חיסרון, כי אתה קו הגנה גבוה, ואתה יותר נחשף מאחור, ומול חלוץ מהיר, כמו גודמונסון, שדיברנו עליו מגנוע, או הבן של גודיונסן, מי שזוכר, אנדרי גודיונסן, הבן של איידור גודיונסן.
הוא יקבל, הוא כאילו אמור לפתוח.
הוא לא יפתח, הוא גם יעלה מהספסל. יש להם לא מעט שחקני התקפה לא רעים, אבל נראה, אני חושב שדווקא בורסטיינסון יפתח. היום אני ככה אדבר עם הכתבים האיסלנדים פה, אז יהיה לי תמונה יותר טובה, זה יקרה עוד שעה, אני ככה קצת לפני שאני סגור על כל זה. אבל כן, תשמע, גודמונסן, הקשר הוותיק, יוהן בר גודמונסן מברנלי, שקצת איבד את מעמדו שם בהרכב, אבל שחקן מצוין, שכן, גם טוב בנייחים, וגם כן הרבה ניסיון, הרבה שחקנים שיכולים לעשות לנו בעיות במשחק הזה. אני חושב ששוב, אם הנבחרת שלנו תהיה מרוכזת ומיטבה, היא צריכה, היא יכולה וצריכה לעבור את האיסלנדי.
אז בוא נדבר באמת על הנבחרת שלנו, ואני חושב שאולי בעת השוער וקו ההגנה, אנחנו די נעולים גם במחשבה שלנו, וגם מה שיהיה, גלאזר, דאסה, ויטור, גולדברג ורביבו, אתה מבחינתך סבבה עם זה?
כן, אני לא חושב שמישהו חושב אחרת, הרביעת הגנה, זה הכי בטוח, עם גלאזר בשער, כל החמישיית הגנה, סגורה, כן, רביבו, דאסה, מיקל ויטור ושון גולדברג, אף אחד לא מערער על זה, זה מה שיפתח, אין פה אפילו מישהו שמועמד להחליף אחד מהם.
אני רוצה שבכל זאת נדבר על דאסה, כי הוא היה, אני חושב שאולי מבחינת, כל, מחמשת שחקני ההגנה, הוא השחקן שנמצא בכושר בנבחרת הכי פחות טוב, והוא נורא יחזב במשחקים במוקדמות היורו, ואין איזה חלופה עכשיו שאתה יכול להגיד, טוב, אני עכשיו אכניס מגן ימין אחר במקומו, והוא הקפטן של הנבחרת, וכאילו אתה איך הוא בא לצמד, אני מקווה צמד המשחקים הזה, כי הוא צריך גם להוכיח שהוא, אתה יודע, שהוא צריך להיות בהרכב ושהוא צריך באמת יכול גם להוביל את הנבחרת.
כן, בואו לא נשכח, דאסה עם אותה החלטה לשחק ברוסיה, בליגה הרוסית, בדינמו מוסקווה, החלטה ש, אתה יודע, לא רבים, בוא נגיד, הרבה מאוד לא ראו אותה מבחינה מקצועית בעין יפה, אבל שוב, אני לא שופט, כן. ברגלל, יש לו קריירה קצרה, הוא צריך לעשות כסף וכמה שזה, צריך להזכיר דאסה, סבל מפציעת שריר, בעצם רק חזר לפני כמה שבועות לשחק, אז אני לא יודע מה, אתה יודע, עד כמה הוא בכושר משחק מעולה, וכמו שציינת, דאסה הוא שחקן מוזר, כי הוא מהשחקנים האלה שתורמים התקפית כמגן, ויותר, אתה יודע, קצת אלכסנדר ארנולד הישראלי, אם תרצה, זאת אומרת, הוא יבשל לך שערים, הוא יפרוץ על הקו, הוא יראה איכויות פיזיות שאין הרבה לשחקנים ישראלים, הוא יביא לך את הדחיפה הזאת, אבל הגנתית, פתאום הוא יבשל לך שער ליריב, פתאום הוא... זה אגב, במשחקים מול איסלנד זה מה שקרה, הוא בישל שער באותו משחק שהוא גם היה, לא כיסה את השחקן היריב בשער, בגלל ששחקן הגנה, קודם כל הפוקוס הוא לעשות את ההגנה, אז כן, ואני חושב שגם לגבי רביבו מול רומניה היה לו משחק, אם אני זוכר,
כן, אתה יודע, רביבו, הוא עדיין בחיתולים שלו בנבחרת בוגרת, ודווקא כאילו כקפטן ומנהיג ואחד השחקנים שמובילים שלנו, אני חושב שבאמת אם יש איזה שחקן שאנחנו צריכים אותו, זה הוא.
כן, עכשיו אני מדבר בכוונה, אני כורך בכוונה את דסה ואת רביבו ביחד, כי אלה שני המגינים, ואנחנו מדברים מול נבחרת שאחת התכונות, אחד מארבע התכונות התקפיות הבולטות שזה משחק אגפים, 4-4-2, כן. של האיסלנדים הוא קבוע, כמו כיעל המסורת הסקנדינבית, הצפון אירופית הזאת, שאתה יודע, הם על הקווים שם, ומגביעים הרבה כדורים, ולכן, אתה יודע, אנחנו צריך את המגינים שלנו במיטבם, גם הגנתית וגם התקפית, כן, דסה מקבל הרבה גיבוי, אתה זוכר שהיה לו את הקטע מאוד מרגש עם העינל שלפני המשחק שם הקודם, נגד שוויץ בעצם, בנובמבר, אז הוא, כן, נראה מה, איך הוא יהיה, הוא חייב להיות מרוכז מן הסתם, פחות מייחס את המשמעות לעניין שהוא קפטן, לא קפטן, כי בסוף ערן זהבי זה המנהיג של הנבחרת הזאת, אתה יודע, זה שמסיבות כאלה הוא לא רוצים, הוא לא קפטן, זה לא משנה, את העובדה שהוא המנהיג, בטח ובטח ששליש נבחרת זה מכבי תל אביב פה, ויותר משליש, אתה סופר גם את אוסקר גלוך, אתה יודע, זה בעצם שחקנים שהיו ממכבי לילד מזמן, אז אתה יודע, כולם ברור שזהבי הוא המנהיג, והוא האיש שמסתכלים אליו וצריך להוביל את הנבחרת בפועל.
להתקדם לקישור, ופה יש קצת התלבטויות עם מה שהספקתי לקרוא, חזן נפתח עם דאבל פיבוט, שני קשרים, ואת אוסקר גלוך מעליהם, נכון?
כן, זה הדיבור, גלוך כן, אנחנו נראה, תראה, יש השאלה גדולה, אם זה בקדימה יהיה תורג'מן חלילי וזהבי, או להוסיף קישור, להבות את מרכז השדה, על חשבון תורג'מן, זה מה שנראה לי, זאת אומרת שתי האופציות.
מה, קניקורצקי כזה באגף שמאל?
נכון, כאילו זה היה לפתוח עם, עם כן, דור פרץ נטע לוי, וגלוך מלפנים, ואז חלילי וזהבי, אבל, רגע, שכחתי מישהו.
אבו פאני, מי?
אבו פאני, בדיוק, אבו פאני, נכון, נכון. אז כן, אני חושב שאבו פאני חייב שחק.
כן,
אבו פאני, תשמע, אבו פאני גם יחזב בפעם קודמת, אבל כשאתה לוקח ברשבון, עזוב את זה שהוא בהונגריה פה, ומרגיש בבית, גם מכל הבחינות, הוא מביא אנרגיות, לחימה, חילוצים, דברים שחשובים לנבחרת, שאני לא חושב ששחקנים אחרים מביאים אותם, עם כל הכבוד אתה יודע, כל השמות האחרים בקישור, אז אני חושב שהוא צריך להיות בהרכב, אבל מה שבתור דור פרץ יהיה בהרכב בקישור, ולידו נטע לוי אני חושב יפתח, זה גם כן, ואז השאלה היא, אם אתה מוסיף להם עוד קשר באמצע, וזה קצת מעמיס את הקישור, בשביל לתת לך עוד שליטה במרכז השדה, או שאתה הולך בכל הכוח פה על התקפה, במשחקים מהסוג הזה בדרך כלל מאמנים נוטים להיות זהירים, וככל שהדקות עוברות אולי קצת ללכת יותר על התקפה, כשאתה צריך גול, אז בוא נראה מה יהיה, אני ראיתי שחזן לא תרגל אתמול את הרכב כאילו שאמור לפתור, ניסה קצת לבלבל את האיסלנדים, את התקשורת שלנו, להעביר מסרים כאלה, לא להיות צפוי, זה מעיד יותר על כמה הוא דרוך למשחק הזה, בניגוד למשחקים הקודמים שכולם ידעו את ההרכב, בלי בכלל כן. שום סימן שאלה, בסדר, בוא נראה מה יהיה, קניקובסקי שחקן שיכול לעשות את ההבדל במשחק הזה, ולא צריך להרחיב, אבל הוא, באמת, אתה יודע, קניקובסקי, אני יצא לי להיות העיתונאי היחיד כשמכבי תל אביב שיחקה בצליה, בסלובניה, בפלייאוף העלייה לשלב הבתים שם, בתחילת העונה, סוף אוגוסט כזה, תחילת ספטמבר, ואז בדיוק היה זימונים לנבחרת לפגרה של ספטמבר, והוא לא היה בסגל, ושאלתי אותו על זה, והוא אמר כמה הוא מאוכזב, זאת אומרת, אני הופתעתי מהכנות שלו, אז חשבתי, הוא יגיד, בסדר, נעשה את המקסימום, המאמן קובע, הוא אמר, לא, השאיפה שלי מאוד גדולה להיות בנבחרת, אני מאוד מאוכזב, שלא זומנתי וכל זה, והוא חזר, נסע לחופשה באילת, ואז היה פציעה, קיבל את הטלפון, וופ, ונקרא לנבחרת, וזה היה מצחיק, כן, שיומיים, יום וחצי אחרי שהוא נשמע כזה מוכזב, אז הוא הגיע לנבחרת, וכמובן אחרי זה גם היה חלק משמעותי שם. כן, אני מאוד אוהב אותו, גם את האופי שלו, את הרצינות שלו. מול איסלנד הוא יכול להיות, בוא נגיד, מה שחסרנו עם מנור סולומון קצת, בתחכום, בתנועות לעומק, הוא יכול אולי, בסגנון קצת אחר כמובן, אבל אני חושב שקניקובסקי יכול להביא אותו.
טוב, אז אני באמת הלכתי על, אני התלבטתי בין פרץ לאבו פאני בקישור, ויש, בוא נגיד ככה, שתי התלבטויות די מרכזיות. אבו פאני מוסיף הרבה אנרגיות, כמו שאמרת, וגם אינטנסיביות במרכז המגרש, יכול לאיים, הצטרפות מקו שני, מצד שני פרץ גם נמצא בתקופה טובה, משחק ראש טוב.
אתה לא יכול לבטל על פרץ בגלל הגובה, לדעתי. הוא השחקן סדר הכי גבוה, הוא 1.85 מטר, הוא נוגע, גם אגב הוא כבש כבר שער בנגיחה שם מול איסלנד ב-2-2 בחוץ, הוא גם כמו שאתה אומר בכושר טוב, הוא אחד הנוגחים בנייחים בהגנה ובהתקפה, לא חושב ש... הוא אחד הראשונים שאתה שם בהרכב בעיני במשחק הזה.
אז זהו, אז אני חושב, אז אם קרה באמת, אז הוא משתכן לצד לביא, גלוך מתחת, חלילי כמובן, האיכויות הפיזיות והאתלטיות שלו מול איסלנד הכרחיות, זה אבי, ואני באמת התלבטתי בקו שמאל מלמעלה, או טורג'מן או קניקובסקי, ואני עדיין כזה מתלבט, יש יתרונות לכל אחד מהם, אני חושב אבל קניקובסקי יכול להביא את התחכום הזה שאנחנו נצטרך מול קו הגנה שהוא יהיה נמוך וצפוף, והתנועה שלו בין הקווים גם יהיו מרחוק, אז אני נוטה יותר לקניקובסקי. טוב, ממש בקצרה, לפני שנגיע אולי למשחק הבא, אתה אומר שאנחנו הולכים למשחק ארוך, צמוד ואולי גם פנדלים?
כן, תראה, זה מטבע הדברים, מטבע הדברים אני חושב שזה סוג המשחקים האלה שהצבים ידברו מאוד חזק. יש כאלה שחושבים שאנחנו ניתן בראש לאיסלנדים, כאילו חברים פה, אני יכול להיות, אני חושב ש אני לא מזלזל באיסלנדים, אני חושב שזה יהיה צמוד יחסית, ואני חושב ש בוא נגיד, לא רואה הרבה גולים במשחק הזה, בניגוד ל-2-2 במפגשים הקודמים.
כן.
יכול להיות 0-0, 1-1. במשחקים מהסוג הזה, אתה יותר פוחד לספוג שער, משאתה לוקח סיכונים ומשתגע כדי לכבוש. כמובן, כל שער פה יקר מפז, אז אני חושב שאנחנו נראה אולי פתיחה קצת חזקה, ואם לא יהיה שם גולים, אז המשחק קצת ידעך. אבל כן, זה יוכל להאמין הסתם על הדברים הקטנים שעושים הבדלים גדולים במשחק כזה, סנטימטרים של יציאה לנבדל, עיבוד כדור, אתה יודע, טעויות אינדיבידואליות או הברקות גם באחד על אחדים, כן, מה שאני יכול לסמור זה שיש לנו כמה שחקנים טובים באחד על אחד, חלילי שכולם באים ציפיות מאוד גדולות בגלל הכושר אדיר, וגם העובדה שמבחינה פיזית זה אולי השחקן הכי אירופאי שיש לנו, חלילי,
לגמרי.
אני חושב שאופטימיות זהירה, ואולי הדבר הכי טוב שקרה לנבחרת ישראל זה שבעצם אנחנו, אתה יכול להגיע לפלייאוף בשני מצבים, אתה יכול להגיע בהיי, אתה יודע, בתוצאות טובות ותחושות טובות, אתה יכול להגיע בלו, וישראל מגיעה די בלו, כי באנו כבר ראינו את עצמנו עולים דרך המוקדמות והבית החלש שהיינו בו, ואחרי מה שקרה בנובמבר יש קצת איזה ירידה, שדווקא אולי זה בריא לנבחרת לבוא ככה טעונים ולעשות את להתרכז בכדורגל, לעשות את העבודה. אז בוא נהיה אופטימיים,
אני חושב שזה עצוי להסתיים גם ב-90 דקות, 2-1 לנבחרת שלנו, 2-0, 2-1 כזה, אני מאוד מקווה, אני באמת חושב שהיתרונות הטכניים שלנו יבואו לידי ביטוי, והעוצמות של חלייה, טוב, אבל באמת המשחק השני, בוא נהיה אופטימיים, אני חושב שנהיה די ככה, נסכים שאוקראינה הרבה יותר פייבוריטית, במפגש השני מול בוסניה, כי יש לה סגל אדיר פשוט, זינצ'נקו, מודריק, דוגוביק, סיגנקוב, יש לך את לוני, שני שוערים, את רובין, כלומר יש להם באמת סגל אדיר.
בוא פרה פרה, אתה יודע, העובדה שהמשחק בבוסניה וסרייבו, באצטדיון המאוד חם שלהם, כולם העלו את אוקראינה כבר, כל הלחץ על אוקראינה פה. ואתה יודע, בוא נגיד שנכון, שמבחינה איכותית זה נבחרת, שאם הייתה בבית של ישראל, הייתה עולה כנראה המקום הראשון, וצריכה להיות ביורו, גם אם אתה, אתה יודע, אם אנחנו לא משוחדים, אוהדי ישראל, וכל זה, אז אוקראינה צריכה להיות ביורו, ולא שצריכה להיות ביורו, היא צריכה לעלות עם בלגיה מהבית, שכולל גם כן שתי נבחרות שהן נחותות, רומניה וסלובקיה, פחות טובות מאוקראינה, אבל, אתה יודע, כדורגל, ראינו דברים משוגעים, אני לא הייתי מספיד את בוסניה, למרות שנכון שיש תחושה שהימים היפים של בוסניה, של אדין ג'קו וטאפיאניץ' כל הזה, השחקנים, הדור הזהב שלהם כבר אחרי ה-C, עדיין, כן, קולאסינאץ' כל אלה, אבל עדיין, זה נבחרת, נבחרת שיכולה בטח בבית של לעשות צרות לכל יריבה, היא כבר עשתה את זה, ושוב, כן, אחרי כל זה, אוקראינה, בוא נגיד, אנחנו לטובת הכדורגל, עדיף שהם יעלו, אנחנו היינו, אם אנחנו עוברים את איסלנד, עדיף לנו בוסניה מבחינת כדורגל, למרות שאתה יודע, מדינה מוסלמית, לשחק שם, והיציון ביתי זה גם, זה יהיה קשה, ולא נהיה פייבוריטים גם מולם, אבל כשיש לך שחקן כמו ארטום דובביק, כן, שהוא נותן פייט לבלינג המלך שערים, על תואר מלך השערים בספרד, ושחקנים נהדרים, אתה יודע, יש את המוכרים שהזכרת אותם, מודריק, אתה יודע, שחקן ששילמה עליו צ'לסי יותר ממה ששילמו על כל השחקנים הישראלים היקרים ביחד, יש ציפייה, יש איכות, אין ספק, אוקראינה היא הפייבוריטית, היא צריכה לעלות, אתה יודע, זינצ'נקו, וזה, ויש גם הרבה שחקנים טובים פחות מוכרים, אתה יודע, באוקראינה, זה נבחרת שגם חלק מהשחקנים שתעשו הישגים גדולים בנבחרות הצעירות, אז אוקראינה לא ספק הנבחרת הפייבוריטית האיכותית פה, אבל בוא נראה, משחק משחק, אנחנו צריכים להיות מרוכזים רק באיסלנד עכשיו, כי אחרת, אתה יודע, אנחנו יכולים בטעות לאבד את זה, ולאט לאט, קודם נעבור איתם, אני מזכיר לך שיש 5 ימים, זה הרבה, בין המשחק בחצי גמר לגמר, זה הרבה מאוד זמן להתכונן, לחשוב, אתה יודע, דרך כלל היינו רגילים שבין משחק למשחק זה 3-4 ימים, פה יש לך פה יש לך עובדה שמאוד יכול להיות שזה מגרש ניטרלי בפולין, הנבחרת אגב ישראל מטעמי ביטחון וגם הכנה נשארת בבודפשט, היא גם מנצחת עוד יומיים ורק ביום ראשון היא תמשיך הלאה, אז כן, בואו נקווה קודם לעבור את איסלנד, אין לנו את הלוקסוס לחשוב מעבר לזה.
אז זהו, אז אני אחשוב קצת ואני חושב שאני אהיה את הפסימי ואולי נלך הפוך על הפוך, ואני חושב שבגמר אנחנו נפסיד לאוקראינה ב-90 דקות, נקווה שאני טועה ונקווה שאנחנו, אתה יודע, אולי נחייך. ועוד שאלה חשובה, עמית, יצא לך כבר, כמה קיור 90 אכלת? נסיים בטוב, בכל מקרה נסיים בטוב.
תשמע יוסי, אתה נגעת פה נקודה רגישה. אני כשהייתי פה בנובמבר, הייתי, עשיתי טעות, לקחתי מלון מעל המריח שהגיע אותי, מעל אחד הקיורטושים הטובים, וכל יום אכל, תחמתי שם את זה, אז אתה, אבל עכשיו פחות, האמת פחות, אני לא אכלתי קיורטוש פה, אכלתי דברים אחרים, יש להם את הירח, הסערון הזה, הנהדר, שממלאים אותו כל מיני דברים, אבל אני אוכל היום קיורטוש, זה כן, זה יש לי בתוכנית.
תוכל אחד בשבילי, כי למול כזה טוב. אני...
כן, יש לי בלוז, אתה יודע, קילמון, יאללה, הולך. אז כן, כן, יש לנו פה אוכל טוב בהונגריה, בבודפשט, ואתה יודע, זה קצת, אני רואה את זה בהיסטוריה, קצת כמו איזה סגירת מעגל, הציונות הרי יצאה מאוסטרו-הונגריה, מהאזורים האלה, ועכשיו אנחנו כאילו חוזרים לפה בגלל כל המציאות, לאזור הזה, איפה שפעם היהדות פרחה, איפה שבית הכנסת הגדול, המפורסם הגדול ביותר באירופה, והשני בעולם, נמצא, ויש פה, אתה יודע, הרבה סימבוליקה, וככה קריצות היסטוריות, עם הקהילה היהודית, עם כל המשמעויות, וכן, תשמע, אני מאוד אוהב את בודפשט, ואני מקווה שהיא תחייך אלינו כמו שאנחנו מחייכים אליה.
אני גם מקווה, טוב, נסיים באופטימי, ובעזרת השם, אולי נעשה כבר איזה משהו היסטורי, כאילו, אולי, כאילו די, נמאס, לא יודע, לא יודע מה איתך, אני כאילו בא לי.
אני, תשמע, לכולנו בא, מה עוד שהיורו בגרמניה, צריך להזכיר, רק לסיום.
זה סגירת מעגל אתה אומר, כאילו, אתה יודע, עד הסוף.
נכון, והעובדה שאתה הונגריה ופולין, אתה יודע, זה גם כן עם כל ההיסטוריה, לא נכנס לכל המיליונים וכל ההיסטוריה ששם, אבל דרך הונגריה ופולין להגיע לגרמניה, אתה יודע, אתה חוזר אחורה 90-100 שנה בזמן, יש פה המון המון, ועוד נגד אוקראינה, יש פה באמת מדהים, אני חושב שנשים את זה בצד, כי עד היום כל הסימבוליקה לא עזרה לנו, אבל אם תרצה, אני נמצא במלון בחדרי שמסתיים בספרות 54, 54 שנים לא היינו בטורניר גדול. אז אולי...
נשמעי, אני נשמעי, אתה יודע, כאילו זה חייב, חייב לקרות, די.
הלוואי, הלוואי, בכל מקרה, בואו נקווה שהשחקנים שלנו יתעלו, ושנעשה כאב ראש לכל אלה שרוצים ברעתנו, ואני, דבר אחד אני מבטיח לך, הדרמה סביב הנבחרת יישאר, גם אם נאפיל, יהיו קריאות להחרים אותנו, לסלק אותנו, זה כבר קורה אגב, כן. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאתה עולה ליורו, ושאחרי זה זורקים אותך מהיורו, כמו שעשו ליוגוסלביה בזמנו, אתה זוכר ב-92, ואז בא דנמרק וזכתה.
אני זוכר את דנמרק זכתה, אני, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני זוכר מילד זה 94, המונדיאל.
אז אני זוכר טוב את היורו הזה ב-92, ופה אנחנו במצב, צריך להגיד, לא פשוט בכלל, ורק הולך ויותר מורכב בזירה הבינלאומית, ואנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה אתגר עצום, אני חושב שההתאחדות ומשרד הספורט, ואפילו עד רמת משרד ראש הממשלה, חייבים, זה היה ידוע מראש, כן, זה לא מפתיע, חייבים להיות בחזית ולטפל פה בעניין, וזה מאוד קשה, כמובן המעמד שלנו בוופא ובפיפא הוא מאוד שונה, כן? פיפא עם כל המדינות הערביות מאפריקה, מאסיה, לעומת וופא שם כן, עסקני ההתאחדות הצליחו לשמור על יחסים טובים, אבל אתה יודע, צריך מאוד מאוד לדאוג לזה, שאנחנו לא חלילה גורלנו יהיה כמו של רוסיה, וזה יהיה מאבק לא פשוט שהולך להיות לנו, כשההתאחדות הפלסטינית עם ג'יבריל רג'וב הם שמו לעצמם למטרה כאחד מוקדי ההתנגדות, כן, הפלסטינית, אז שמו להם את הכדורגל גם כיד, אני מזכיר לך שפלסטין היו באליפות אסיה, עשו היסטוריה מבחינתם, אז כן, בחזית הזאת אני חושב שמאוד מאוד חשוב גם כן להתרכז, כי זה מאוד יעסיק אותנו בשנה הקרובה, לא פחות ממה שקורה על המגרש.
טוב, אני מקווה שאלו יהיו הצרות שלנו, עמית לבנטל, מה? זה הצרות של אספירים.
יאללה, שיהיה בהצלחה, אל אל ישראל, ואני ככה, אתה יודע, ישראל, איסלנד, אז בואו נראה מה יהיה, שתי כחולות, סוג של... הרבה אקשן, אני מקווה שיהיה משחק טוב ושבעיקר שננצח, לא חשוב.
אמן, אמן. עמית לוינטל, שליח וואן לבודפסט, החביבה עלינו, לטובה. תודה רבה.
בשמחה יוסי.
ואנחנו ניפרד מהמאזינים שלנו ומהצופים, תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף לתאג ולהיית עינינו, ונסיים עם מה שאנחנו מסיימים בחודשים האחרונים, וזה מתאים מאוד לפרק הזה גם, עם עם ישראל חי.